חולין דף קוף למד וב, מתחילים בעזרת השם, דף קוף למד ה עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, מזוזה. שתי יהודים, שקדוש ברוך הוא נתן להם פרנסה ברווח, החליטו לפתוח משרד בשותפות. באים לפתוח את המשרד, דבר ראשון מה עושים? קביעת מזוזה. ואז שותף אחד אומר לשני, למה אנחנו בכלל צריכים לעשות מזוזה? הרי הפסוק אומר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, לשון יחיד. אבל כאן אנחנו שתי שותפים, לא צריכים לעשות מזוזה. כך באמת נראה מדברי רבי אלי. הוא אומר שכשכתוב, הפסוק אומר לשון יחיד, זה בא למעט שותפים. האם זה באמת נכון שבית של שותפים פטור במזוזה? אומרת הגמרא, לא. בית של שותפים חייב במזוזה. אף על גב דכתיב המזוזות ביתך, לשון יחיד. והייתי חושב, רק אם זה ביתך שלך, דידך אין, אבל שותפות לא, אם זה בית של שתי שותפים אולי יהיה פטור ממזוזה. כתב רחמנה שהפסוק מיד אחר כך אומר מה השכר שיהיה לזה ששם מזוזה, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, כתוב לשון רבים. אז גם בית של שותפים חייב במזוזה. למה באמת התורה כותבת לשון יחיד? ואלא ביתך למה היאתה, מה זה בא ללמד? לכדי רבא, דאמר רבא, דרך ביאתך. איזה צד במשקוף צריך לשים מזוזה? צד ימין או בצד שמאל? דרך איך שאתה נכנס. אדם כשנכנס לבית בדרך כלל נכנס ברגל ימין. אז את המזוזה צריך לשים כשנכנסים לתוך הבית בצד ימין. כשיוצאים מהבית זה לא יצא בצד ימין, זה תמיד יצא בצד שמאל. אבל כשנכנסים לבית המזוזה נמצאת בצד ימין. אותו דבר לגבי פירות של שותפים, תבואה של שותפים. גם כן אולי נאמר שאם זה של שותפים זה יהיה פטור ממעשר ראשון, ממעשר שני וממעשר עני. למה? אף על גב דכתיב מעשר דגנך. הרי הפסוק שהוא מדבר על מעשרות כותב לשון יחיד. אז אפיר רבי אלי שכשכתוב לשון יחיד זה אומר שזה רק יחיד ולא שותפים. הייתי אומר ששדה שתבואה של שותפים יהיה פטור ממעשרות. אומרת הגמרא לא. זה יהיה חייב במעשר. אפילו שכתוב, כמו שאמרנו, מעשר דגנך, דילך אין דשותפות לא. הייתי חושב שדווקא אם זה תבואה של אדם פרטי, הוא חייב במעשרות, אבל אם זה תבואה של שותפים, יהיו פטורים ממעשרות. כתב רחמנה, מעשרותיכם, לשון רבים. אז למה באמת כתוב לשון יחיד? אלא מעשר דגנך למאי אתה, מה זה בא ללמד? למאותי שותפות דעובד כוכבים. זה בא למעט שאם אדם יש לו שותפות בתבואה עם עובד כוכבים, באמת הוא יהיה פטור ממעשרות. אותו דבר בהמת שותפים חייבת במתנות, חייבים לתת מתנות כהונה מבהמה של שותפים. אף על גב דכתב רחמנה ונתן, אפילו שלגבי מתנות כהונה זרוע לחיים וקיבה, כתוב לשון נתינה, כמו שכתוב לגבי ראשית הגז. ואז הייתי אומר, מה להלן דשותפות לא? כן, הייתי אומר, איקה למימר, כן? איקה למימר, יליף נתינה, נתינה מראשית הגז. נלמד גזרה שווה מלשון נתינה שכתוב בראשית הגז שנותנים את תחילת הצמר לכהן, שם אנחנו יודעים ששותפים פטורים מראשית הגז. מה להלן דשותפות לפי דעתו של רבי אלי, שלפי דעתו אנחנו כרגע עוסקים, לא, שותפים פטורים מראשית הגז. אף כאן אולי נאמר שגבי זרוע לחיים וקיבה דשותפות לא, גם בהימת שותפים תהיה פטורה מהמתנות האלה. אומרת הגמרא, כתב רחמנה מעט זובחי, לשון רבים, זובחי הזבח, שגם שותפים חייבים לתת את זרוע לחיים והקיבה לכהן. אלא תמה דכתב רחמנה מעט זובחי הזבח, עליו הכי אבה אמינה לליף מראשית הגז. מה ואם לא היה כתוב את הפסוק בלשון רבים, היית לומד את זה מראשית הגז, היית אומר שמה, שנלמד מראשית הגז של שותפים יהיו פטורים, עד רבה, נילף מתרומה. בתרומה גם כתוב לשון נתינה, אולי נלמד דווקא משם ששותפים כן חייבים, כמו שבתרומה הם חייבים. אומרת הגמרא נכון, אין הכי נמי, באמת המקור לזה שחייבים שותפים לתת זרוע לחיים וקיבה, לומדים את זה בגזרה שווה מתרומה. שואלת הגמרא, אם כן, מעט זובחי הזבח למה לי? מה לומדים אם כן מהפסוק הזה? זה מיותר. לכדי רבה, זה לומדים את הלימוד של רבה, דמה רבה, הדין עם הטבח. זה שזובח, מעט זובחי הזבח, הוא זה שהכהן פונה אליו ואומר לו, תביא לי בבקשה זרוע לחיים וקיבה. הטבח לא יכול לטעון, מה אתה בא אליי? לך לבעל הבהמה. לא, הפסוק אומר שזה שזובח, הוא איתו הכהן דן שייתן לו את המתנות כהונה. פירות של שותפים חייבים גם בביקורים, אפילו לפי דעתו של רבי אילאי. אף על גב דכתיב, אפילו שכתוב, הפסוק אומר לשון יחיד, ארצך, ואז הייתי חושב דידך אין לשותפות לא, שפירות של שותפים פטורים מביקורים. כתב רחמנה, ביקורי כל אשר בארצם, לשון רבים, ככה הגרסה. אז אם כן לומדים מפה שזה גם פירות של שותפים חייבים בביקורים. אלא ארצך, למה לי? למה באמת כתוב לשון יחיד? למיעוטי חוץ על הארץ, שזה בא להגיד דווקא של ארץ ישראל, ולא פירות של חוץ על הארץ שהם באמת פטורים מביקורים. תלית של שותפים חייבת בציצית. אף אגב דכתב רחמנה, כסותך, שזה למעשה לשון יחיד, דווקא בגד של אדם אחד, דידך אין דשותפות לא. בכל זאת אנחנו מרבים גם בגד של שותפים שחייב לקשור על זה ארבע ציציות. כתב רחמנה על כנפי בגדיהם לדורותם, לשון רבים, שזה בא לרבות, גם תלית של שותפים חייבת בציצית. ואלה כסותך, למה באמת, מה לומדים מהפסוק כסותך שכתוב לשון יחיד? לכדי רב יהודה, אמר רב יהודה, תלית שאולה, אם זה לא בגד שלך אלא השאלת את זה ממישהו, פטורה מן הציצית כל 30 יום. ואנם פטור מלקשור לזה ציציות אם הוא ישאיל את זה עד 30 יום. לכן, דרך אגב, בדרך כלל כשמתעטפים בתלית של בית הכנסת, לא מברכים על זה. זה נקרא תלית שאולה. וודאי שאם אדם משאיל תלית מחברו ורוצה לצאת בזה ידי חובה, צריך לבקש ממנו, אתה נותן לי את התלית שלך, תיתן לי את זה בבקשה במתנה על מנת שאני אחזיר לך את זה בחזרה. זאת אומרת, אם אני אחזיר לך בחזרה את התלית אחרי שאני אסיים להשתמש עם זה, אז יתברר שבאמת קניתי את זה מראש, כי זה היה תנאי שאני אחזיר את זה בחזרה, וככה בן אדם לוקח את זה בזמן שזה אצלו, הוא קבל את זה מתנה, וכשהוא מחזיר את זה, אז הוא קיים את התנאי, והוא מקבל בחזרה את התלית שהוא נתן. אותו דבר, לפי דעתו של רבי אילאי, שסובר שבדרך כלל שהתורה מדברת לשון יחיד, היא באה להגיד דווקא יחיד ולא שותפים, בכל זאת בית של שותפים חייב במעקה, חייבים לשים מעקה על הגג, כשיגיעו הפועלים להתקין דודי שמש וכדומה, כשיעלו על הגג לכל סיבה שהיא, יהיה באמת מעקה על הגג, ואפילו שזה בית של שותפים. אף על גב דכתב רחמנה, ועשית מעקה לגגך לשון יחיד, דידך אין דשותפות, לא אם זה בניין מגורים של איזה 16 דיירים, אולי הייתי אומר שהוא פטור מלשים מעקה, לא. כתב רחמנה, כי פול הנופל ממנו לשון שלא משנה כמה שותפים יש פה, אפשר ליפול או אי אפשר ליפול. כשמאדם בא והוא נמצא בבניין שאין בו מעקה, זה משנה אם זה בניין של שותפים או לא של שותפים. אם בחס ושלום על כל שונאים של ישראל ואדם נופל, זה לא משנה מאיזה בית הוא נופל, אם זה של שותפים או לא. אז התורה אומרת, כל בית שיגרום שבאדם ייפול, אם לא יהיה מעקה, תשים מעקה, גם שותפים. אלא גגך למה יעתה, מה זה בא באמת למעט, מה זה בא ללמד? למיעוטי בתי כנסיות ובתי מדרשות שהם לא צריכים לשים מעקה בגג. למה? רש"י מביא שתי פירושים. פירוש ראשון, כי זה לא שייך דווקא לקבוצה מסוימת. כל בן אדם, אפילו מעבר לים, יש לו חלק בבית הכנסת. ודבר נוסף הוא אומר, זה לא בית שמיועד לדירה, ולכן לא צריך לשים בו מעקה. אמר רב ביבי בר אביי, לית נעולני כללי. באמת כל הכללים האלה שאמרנו לא קיימים, וזה לא נכון מה שאמרנו, שלפי דבריו של רבא, שדעתו של רבי אילאי, שכשכתוב גם לשון רבים, זה מרבה שותפים, אלא זה לא נכון. יכול להיות מקרה שכתוב לשון יחיד, אפילו שכתוב גם לשון רבים, רבי אילאי יסבור שזה דווקא יחיד ולא רבים. והוא מביא לזה כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, דתניה, בהמת השותפים, שתי שותפים יש להם בהמה, חייבת בבחורה ורבי אילאי היא פותרה. עכשיו, למה רבי אילאי פותר את בהמת השותפים מקדושת בכור? אם נולד לשותפים בכור, רבי אילאי סובר שהוא פטור מקדושת בכור. מה הייתה מדי רבי אילאי? דכתיב בקרחה וצונחה. רק על בקרחה של אדם יחיד יש קדושת בכור. שואלת הגמרא, והכתיב גם בקרחם וצונחם. אז אם כן, היינו צריכים להגיד שזה בא לרבות גם שותפים. לא, רבי אילאי אומר שזה בא לומר, דכול הוא ישראל, כל אחד מישראל, בקרחם של כל ישראל, צונחם של כל ישראל, אם יוולד לכם בכור, יהיה לו קדושה. אז אם כן, דוגמה ראשונה הביא רב ביבי ברבאי, שיש מקרה שכתוב לשון, רבים, אפילו שכתוב, זאת אומרת, כתוב לשון יחיד, אפילו שכתוב גם לשון רבים, זה דווקא יחיד. דוגמה נוספת, דווקא את הדוגמה הזאת, מביא רב חנינה מסורה. אמר רב חנינה מסורה, לתנאולן הכללי, אין את הכללים של רבא בדבריו של רבי אילאי, מה הראיה שלו? דתניא, הברייתא אומרת ככה, בהמת השותפים חייבת במתנות. שתי שותפים שיש להם בהמה, צריך לתת מתנות כהונה. ורבי אילאי פותר. רבי אילאי סובר שלא צריכים בהמה של שותפים לתת זרוע לחיים וקיבה לכהן. הרי למה הוא פותר? מה הייתה מה? יליף נתינה נתינה מראשית הגז. כתוב בזרוע לחיים וקיבה לשון נתינה, כתוב בראשית הגז לשון נתינה, לומדים גזירה שווה. מה להלן? כמו בראשית הגז ושותפות לא. אף כאן בשותפות לא, כמו שבראשית הגז, בהמה של שותפים פטורה מראשית הגז, ככה גם במתנות זרוע לחיים וקיבה, בהמה של שותפים פטורה מראשית הגז. אפילו שלמעשה כתוב גם לשון רבים, אנחנו למעשה, בגלל שכתוב לשון יחיד, דעתו של רבי אילאי ששותפים פטורים, אז דוגמה נוספת שאנחנו רואים, שאפילו שכתוב גם לשון רבים, סובר רבי אילאי שזה רק יחיד ולא שותפים. דוגמה נוספת, עוד ראיה לא כמו רבה. ואי סלקא דעתך בתרומה מחייב, אם יעלה בדעתך שפירות או תבואה של שותפים חייבת בתרומה, ונלף נתינה, נתינה מתרומה, אפשר ללמוד גזירה שווה, נתינה שכתובה לגבי זרוע לחיי מקיבה, מנתינה שכתובה לגבי תרומה, כמו שתרומה, תבואה של שותפים חייבת בתרומה, ככה גם בהמה של שותפים תהיה חייבת בזרוע לחיי מקיבה. אלא שמה מן הבתרומה נמי פותר. אז רואים שרבי אילאי סובר שגם תרומה, תבואה של שותפים, פטורה מתרומה, למרות שכתוב שם גם לשון רבים. למדנו קודם שרבי אילאי, כשיש בהמה של שותפים, הוא פותר אותה מראשית הגז. מאיפה הוא יודע שזה פטור מראשית הגז? מגזרה שווה של תרומה, כמו ש... תבואה של תרומה פטורה, כמו שתבואה של שותפים פטורה מתרומה, ככה גם בהמה של שותפים פטורה מראשית הגז. שואלת הגמרא, אתה משווה בין ראשית הגז לבין תרומה? אם מה תרומה בארץ אין בחוץ על הארץ לא, אולי נלמד מתרומה, כמו שתרומה שייכת רק בתבואה שצמחה בארץ ישראל, אבל תבואה של חוץ על הארץ פטורה מתרומה, אף מתנות של ראשית הגז בארץ אין בחוץ על הארץ לא. כאן זה מאוד מעניין שמתנות כאן הכוונה ראשית הגז. לא כמו שאנחנו רגילים, זרוע לחיים וקיבה. בכל אופן, הייתי אומר שבחוץ לארץ לא היו חייבים בראשית הגז. אמר רבי יוסי מנער בילעין, נכון, אתה באמת צודק, לפי דעתו של רבי אילאי, לא כמו שראינו במשנה, אלא הוא באמת סובר שזה יהיה פטור מראשית הגז. בהמות בחוץ לארץ, פטורים מראשית הגז לפי דעתו, מה הראיה? והתניה, רבי אילאי אומר, מתנות של זרוע לחיים וקיבה, אין נוהגין אלא בארץ. וכן, היה רבי אילאי אומר, ראשית הגז אין נוהג אלא בארץ. אז רואים מפה שבאמת לגבי ראשית הגז, דעתו של רבי אילאי שזה לא נוהג בחוץ על הארץ. באמת אתה צודק? מה הייתה עמד רבי אילאי? מה באמת המקור של רבי אילאי שראשית הגז נוהג רק בארץ ישראל? אמר רבא, יליף נתינה נתינה מתרומה. באמת גזירה שווה הלשון נתינה שכתובה בראשית הגז, מי הלשון נתינה שכתובה בתרומה. מה תרומה בארץ אין בחוץ על הארץ לא? כמו שתרומה אנחנו יודעים שזה נוהג רק בארץ ולא בחוץ לארץ, אף ראשית הגז בארץ אין בחוץ על הארץ לא. ככה גם ראשית הגז נוהג רק בארץ ולא בחוץ על הארץ. אמר לי אביי, שאל את רבא, אם מה תרומה תובלת, אף ראשית הגז תובלת. אולי נאמר שכמו שתרומה תובלת, מה הכוונה תובלת? לא במקווה, לא במעיין. תובלת זה מלשון תבל. תבל מה פירוש? ברגע שיש כאן פירות שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, הם אסורים כמו תבל. אז אולי נאמר שכמו שתרומה כל זמן שלא הפרישו מהתבואה, תרומה עדיין יהיה אסור לאכול מכל התבואה. אפילו שבן אדם יגיד, מה הבעיה, אני אפריש אחר כך, נשאר פה עוד הרבה. לא, אין דבר כזה. קודם תפריש. לפני שבאנה מפריש, אם הוא יאכל מהפירות, זה איסור גמור, איסור מאוד, מאוד, מאוד קשה, זה לא פשוט. אפילו אם אחר כך יפריש תרומה. כרגע הוא אכל טבל. אז אם כן, אולי נאמר גם לגבי ראשית הגז, לפני שיפרישו, אולי נגיד שזה יהיה טבל, כל הצמר הזה. אמר לי, אמר קרא, וראשית גז צונחה תיתן לו. המילה וראשית כאן מיותרת, כי בתחילת הפסוק כבר כתוב ראשית. המילה הזאת באה לומר, אין לך בו אלא מראשיתו ואילך. רק מאז שהופרש הצמר, רק אז יש בו משמעות מיוחדת. אבל קודם לזה, כל הצמר הוא אותו דבר. אין בו דין של טבל. שואלת הגמרא, אתה אומר שמשווים בין ראשית הגז לבין תרומה, אולי נשווה את זה בדבר נוסף. אם התרומה חייבין עליה מיטה, אם אדם שהוא לא כהן אכל תרומה, בכוונה במזיד יחב מיטה בידי שמיים, וגם חומש, אם הוא אכל בשוגג, בנוסף לזה שהוא צריך להחזיר חזרה לכהן מה שהוא אכל, הוא צריך להוסיף עוד חמישית. אז הייתי אומר, אף ראשית הגז חייבין עליו מיטה וחומש, אולי נגיד, שאם אדם לקח במזיד והשתמש מראשית הגז, הוא יהיה חייב אולי מיטה בידי שמיים, ואם זה היה בשוגג, אדם שהוא לא כהן ישתמש, יהיה חייב אולי חומש לכהן, אבל זה לא נכון, כי הרי ראשית הגז אין לו שום דין של קדושה, הוא מותר לאדם שלא כהן. צריך לתת אותו לכהן מתנה, אבל אין קדושה בצמר הזה. אז למה באמת לא? אם אנחנו לומדים ראשית הגז מתרומה, אז צריך גם ללמוד את העניין של זרים, אם הם עושים במזיד או בשוגג, שיהיו חייבים או מיטה בידי שמיים במזיד, או חומש בשוגג. עונה הגמרא, מר קרא, כתוב לגבי אדם שהוא לא כהן, שהוא אוכל תרומה במזיד, כתוב, ומתו בו. בו זה מיעוט. דווקא בתרומה יש דין מיטה בידי שמיים למי שאוכל שהוא לא כהן. ואותו דבר כתוב לגבי תרומה בשוגג, אם אדם שהוא לא כהן אכל, כתוב, ויסף עליו, דווקא עליו, ולא על ראשית הגז. בו, ולא בראשית הגז. זה בא למעט שבראשית הגז לא שייך האיסור הזה שמדם אוכל, נהנה, אם זה במזיד יהיה חייב מיטה בידי שמיים, ואם זה בשוגג הוא יהיה חייב חומש. זה לא שייך בראשית הגז. שואלת הגמרא שאלה נוספת, אם אתה משווה לי בין תרומה לבין ראשית הגז, אם מה תרומה ראשון ושני אחריה, אחרי שנותנים מתנה אחת בתרומה, מגיעה מתנה נוספת. מצווה גוררת מצווה, מתנה גוררת מתנה. אז אם כן אולי נאמר, אותו דבר גם לגבי ראשית הגז. אף ראשית הגז, ראשון ושני אחריה, נתת ראשית הגז, תודה רבה, עכשיו צריך להביא עוד. להביא עוד איזושהי נתינה מסוימת מהצמר, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. עונה הגמרא, אתה יודע למה זה לא ככה? אמר, קרא ראשית. באמת, אם היית לומד מתרומה, הייתי אומר שצריך לתת כמה מתנות, אבל כיוון שבראשית הגז התורה אומרת רק ראשית. אין לך בו אלא ראשית בלבד, אבל לא שנית. אחר כך לא נותנים מתנות נוספות. שואלת הגמרא, אם מה תבואה מחדש על הישן לא? אולי נאמר שכמו שתרומה, אני לא יכול להפריש היום תרומה על פירות משנה שעברה. עכשיו, פירות משנה שעברה לא חייבים להיות מלפני 12 חודשים. הרי יש את הזמן שמאז נותנים תרומה מפירות של השנה הזאת לשנה הבאה. זה יכול להיות אם זה אילן, ראש השנה לאילן, יכול להיות 15 בשבט. אבל בכל אופן יש זמן שמאז מתחיל שנה חדשה לתרומה. אז אם כן, הייתי אומר שכמו שתרומה, אני לא יכול להפריש תרומות מתבואה של השנה הזאת על התבואות של שנה שעברה. אני צריך להפריש תבואה מהשנה של אותו שנה על התבואה של אותה שנה. אז אם כן, אף ראשית הגז מחדש על הישן לא. גם מראשית הגז יהיה אסור לי להפריש מצמר שגזזתי שנה שעברה על הצמר שגזזתי השנה או להפך. אומרת הגמרא, הנה, אתה צודק באמת, ככה לומדים. והתניה, ככה כתוב בברייתא, אם היו לו אדם שיש לו רק שתי רחלות, שתי כבשות, ולפי דעת בית הלל, מינימום בשביל שיתחייבו בראשית הגז, זה שאדם מפריש, שאדם גוזז חמש רחלות. אבל הוא אין לו, יש לו רק שתיים. אז גזז והניח, הוא גזז את הצמר של שתי הרחלות שהיו לו, והניח אותם בצד. שנה הבאה, גזז שוב פעם והניח. ככה שניים ושלושה שנים, עד שיצטבר לו משלוש רחלות, מחמש רחלות, צמר. והוא רוצה עכשיו לתת ראשית הגז מהצמר הזה. אז ההלכה אומרת, הברייתא שאין מצטרפות. למה? כי זה מאותם שתי רחלות. פשוט משלוש שנים. אבל לאותם רחלות. החמש, אבל אם זה למעשה חמש רחלות שונות, אבל את השתי רחלות הוא גזז השנה, ועוד שלוש רחלות אחרות הוא גזז שנה הבאה. אז שם מסתבר שהן כן מצטרפות, זה ברייתא אחת. והתניא, ברייתא אחרת אומרת, שאפילו אם זה חמש רחלות שונות, אם הוא גזז אותן בשנים שונות, אין מצטרפות. אז לכאורה זה סותר. מה היה הדין אדם שיש לו? חמש רחלות. שתיים הוא גזז בשנה אחת, ועוד שלוש הוא גזז בשנה שנייה. האם הם חייבים בראשית הגז או לא? אז ברית אחת אומרת שכן, ברית אחת אומרת שלא. מה התשובה? אלא שמע מינה, מה שכתוב שאי אפשר לצרף משתי שנים גם כשזה חמש רחלות שונות, דרבי אילאי, הוא סובר שלא מצטרפים משנה לשנה אחרת, כלומר זה מתרומה. מה שכתוב שהם כן מצטרפים, זה לפי דעת רבנן. שאלה נוספת, אם משווים בין ראשית הגז לבין תרומה, אם מה תרומה, אז החלק הגדל בחיוב חייב, והחלק הגדל בפטור פטור. למשל, אדם שקנה שדה מאדם שאינו יהודי. אדם שאינו יהודי, אם יש לו שדה בסוריה, אז כאן תכף נראה ברייתא שסוברת שהסוריה, יש חלק מסוים של סוריה של היום, שבזמן דוד המלך הוא כבש את אותו שטח, זה היה נקרא ארם צובה, אבל מכמה וכמה סיבות, המקום הזה לא התקדש לגמרי בקדושת ארץ ישראל. ולכן, המקום ההוא לא כל כך ברור שחייבים לתת שם תרומות ומעשרות, בסופו של דבר נותנים שם, לפי דעת הברייתא, נותנים שם תרומות ומעשרות רק מדרבנן. אבל ברגע שאדם שלא יהודי קונה את השדה, הוא מפקיע את הפירות שם מלתת שם תרומות ומעשרות. אם אדם שאינו יהודי קונה שדה בארץ ישראל, לא כולם מסכימים שזה מפקיע מידי תרומות ומעשרות, אבל בסוריה סובר התנא של הברייתא, שתכף נראה, שזה כן מפקיע מתרומות ומעשרות. אז יש כאן דוגמה של אדם שאינו יהודי, שקנה שדה בארם צובה בסוריה, והוא פטור מתרומות ומעשרות, והשדה פטורה מתרומות ומעשרות. עכשיו, יהודי קנה ממנו את השדה. עכשיו, שם יש מקרה של שיש פירות שגדלו ברשות הישראל בחיוב, ויש פירות שגדלו ברשות שאינו יהודי בפטור. אז הגדל בחיוב חייב בתרומות ומעשרות, והחלק הגדל בפטור פטור מתרומות ומעשרות. אז אם כן נאמר אותו דבר, אף ראשית הגז נמי. גדל בחיוב חייב, בפטור פטור. אולי נחלק, תלוי מתי הצמר הזה צמח, גדל. לגבי תרומה מנהלן, מאיפה באמת אנחנו יודעים לגבי תרומה שמחלקים בין תרומה בין תבואה שגדלה כשהפירות היו מחויבים בתרומות ומעשרות לבין תבואה שגדלה שהם היו פטורים בתרומות ומעשרות ורק מה שגדל בחיוב חייב בתרומות ומעשרות. דתניא, כאן הגמרא מביאה את הברייתא. ישראל שלקח שדה בסוריה, כמו שאמרנו זה מקום בסוריה של היום, שבזמנם היה נקרא ארם צובה, שדוד המלך כבש את זה, והיה לזה דין ככה בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. הוא קנה את השדה הזאת אז למעובד כוכבים, והתנא של הברייתא שלנו סובר שתרומות ומעשרות בסוריה זה רק מדרבנן, ולכן אם עובד כוכבים קונה שם שדה, זה מפקיע מידי תרומות ומעשרות. אז אם הוא קנה את השדה עד שלא הביאה התבואה שליש, שזה הזמן שקובע לתרומות ומעשרות, אז מכיוון שזה גדל השליש של התבואה, שליש הגדילה של התבואה גדלה ברשות אדם שהוא ישראל, אז זה יהיה חייב בתרומות ומעשרות. אבל אם היהודי קנה את זה אחרי מי שהביא השליש כבר, אז רבי עקיבא מחייב בתוספת. רבי עקיבא אומר שמה שצמח אחר כך, הגדל בחיוב יהיה חייב בתרומות, ומה שגדל עד עכשיו שהוא גדל בפטור יהיה פטור ממעשרות. אז רואים שהגדל בחיוב חייב והגדל בפטור פטור. וחכמים פותרים, למה? כי הם סוברים שהגדל בפטור, בכל אופן הם מודים שהגדל בפטור יהיה פטור, הגדל בחיוב הם גם סוברים שיהיה פטור, אבל הגדל בפטור אפילו חכמים מודים שיהיה פטור. אז אם כן, אולי נאמר אותו דבר גם לגבי ראשית הגז, שהצמר שגדל בפטור יהיה פטור מראשית הגז, וכי תהי מאחה אינה, ואם תאמר שבאמת בראשית הגז גם כן מה שגדל בפטור יהיה פטור מראשית הגז, והתנן, הרי כתוב משנה, הלוקח גז צון נובד כוכבים, פטור מראשית הגז. כשאדם קונה את הצמר של בי, הוא קונה מעובד כוכבים, הוא אומר, תשמע, אתה יש לך כבס, הצמר שם מאוד משובח, אני רוצה לקנות ממך את הצמר, אני אגזוז את זה כבר. ככה ישראל אומר לעובד כוכבים. אז כתוב במשנה שישראל פטור מראשית הגז, כי הבהמה שייכת לעובד כוכבים, אבל אם הוא קנה את הבהמה והוא עכשיו בא לגזוז אותה, והוא קנה את הבהמה מעובד כוכבים אחרי שכבר היה עליה הצמר, משמע מזה, מהמשנה, הצונו שעומדת לגזוז, הוא יהיה חייב בראשית הגז. אנחנו לא אומרים שהגדל בפטור יהיה פטור. למה באמת לא? עונה הגמרא, מתניתין, שאנחנו רואים שגם מה שגדל בפטור יהיה חייב בראשית הגז, דלא כרבי אילאי, כי באמת לפי דעתו של רבי אילאי, מה שגדל בפטור יהיה פטור. אמרנו שלפי דעתו של רבי אילאי, לומדים ראשית הגז מתרומה, והבאנו לזה כל מיני שאלות קודם, וחלק מהדברים באמת אמרנו שזה נכון, שלומדים ראשית הגז מתרומה, שההלכות ששייכים בתרומה יהיו שייכים בראשית הגז. אבל הגמרא עוברת על עוד דוגמאות, אולי נאמר שכמו שתרומה ככה גם יהיה בראשית הגז. אם התרומה ממין על שאינו מינו לא, כמו שבתרומה כשאדם יש לו למשל תאנים שחורות ותאנים לבנות, אז הוא לא יכול להפריש מהתרומות השחורות, מהתאנים השחורות והתאנים הלבנות. אף ראשית הגז ממין על שאינו מינו לא. אם אדם יש לו כבשים לא לבנים, הוא רוצה להפריש על כבשים לבנים, אולי הוא לא יכול להפריש. שואלת הגמרא וגבי תרומה מנהלן, מאיפה אתה יודע שלגבי תרומה אי אפשר להפריש מתאנים לבנות לדוגמה על תאנים שחורות? נתניה, היו לו שני מיני תאנים, שחורות ולבנות, וכן שני מיני חיטין יש לו, אין תאומינו מעשרין מזה על זה. הר"ן סובר שמכאן אנחנו לומדים את הראיה, שבאמת לא יכולים להפריש בתרומה ממין על שאינו מינו. הלאה, רבי יצחק אומר משום רבי, הגרסה היא רבי אלעזר, שיש בזה מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. בית שמאי אומרים אין תורמים, מסוג אחד על סוג אחר. ובית הלל אומרים תורמים, מסוג אחד על סוג אחר. אפשר לתרום מתאנים שחורות לדוגמה על תאנים לבנות, אין בזה שום בעיה. לפי דעת האור שמח, מפה גם כן אפשר להביא ראיה שבתרומה אין תורמים מסוג אחד על סוג אחר. למה? כי פה למה באמת יש מחלוקת בין בית שמאי שסוברים שאין תורמים לבין בית הלל שסוברים שתורמים? מכיוון זה שלפי בית שמאי אין תורמים, זה מובן, אין תורמים מסוג אחד על סוג אחר. אפילו בית הלל שאומרים שכן תורמים מתאנה שחורה על תאנה לבנה לדוגמה, זה בגלל שבאמת זה אותו סוג בעצם. מה זה משנה מה הצבע? אבל לעומת זאת בצמר, סובר האור שמח שגם בית הלל ידעו שלא יוכלו להפריש מסוג אחד של צמר לסוג אחר, כי שם מאוד משמעותי הצבע. אני רוצה צבע כזה או שאני רוצה צבע אחר, זה שתי סוגי צמר. בכל אופן אנחנו רואים בין כך ובין כך מהברייתא הזאת, שלגבי תרומה אי אפשר להפריש מזה על זה. אז אולי נאמר, הפרישית הגז ממין על שאינו מינו לא. אומרת הגמרא, אין, זה באמת נכון שברגע שאדם יש לו שתי סוגי כבשים, אז לא מפרישים צמר לראשית הגז מסוג אחד על סוג אחר. והתנן, יש לנו ראיה מהמשנה שלנו, המשנה אומרת שיהודי שיש לו כבשים והוא מוכר את הצמר של חלק מהכבשים ליהודי אחר, אז אם כל הכבשים זה אותו סוג, אז הראשית הגז של המוכר שהוא מפריש בשביל הכבשים של עצמו, פותר גם את הצמר שגוזז הקונה. אבל אם היו לו בית מינים, אם היו לו שתי סוגי כבשים, למשל שחופות ולבנות, שחופות רשי פה מביא לז פלנש, לא זה רשי מתרגמים פה בהגאות וציונים, שזה חום צהוב בעיר, צבע שונה מלבן בכל אופן, שזה שחופות, והיה לו סוג אחר של צמר ולבנות. מחר לו שחופות אבל לא לבנות, מכר לו רק סוג אחד, וסוג השני הוא ישיר לעצמו המוכר. זה נותן לעצמו, המוכר מפריש ראשית הגזע על הצמר של עצמו, וזה הקונה נותן לעצמו מפריש על הצמר של עצמו. אז רואים מכאן שבאמת לא מפרישים מסוג אחד על סוג אחר. שואלת הגמרא, אלא מעתה סייפא דקתני, זכרים אבל לא נקבות, אם הוא מכר את כל הזכרים לקונה, ואת הנקבות הוא ישיר אצלו. את הרחלות הוא ישיר אצלו, את הכבשים הוא מכר לקונה. זה נותן לעצמו, וזה נותן לעצמו גם שם, המוכר נותן ראשית הגזע לצמר של עצמו, של הזכרים לדוגמה, והקונה נותן על הצמר של עצמו, של הנקבות. אך הנמי משום נטרי מין אינינו, מה גם שם תגיד שזה שתי סוגים אחרים, בוודאי שזה סוג אחד, אלא עיצה טובה כמה שמלן, המשנה נותנת עיצה טובה לזה שמחר את כל הזכרים שלו למישהו אחר. דליטיב לי, שהוא יכול לתת לכהן מהי, מהנקבות דרכיך, שזה נשאר אצלו, אבל זה הצמר היותר משובח, אבל הוא לא חייב את כל הראשית הגזע לתת דווקא מהצמר המשובח. ומהי דעשון, הוא יכול גם כן לקנות קצת צמר מהקונה, צמר של זכרים שהוא פחות משובח, וגם חלק מהראשית הגזע לתת מהצמר הזה. אבל זה לא אומר שאי אפשר להפריש מזה על זה. ההכנה מאותו דבר גם אדם שמוכר שתי צבעים, שחופות ולבנות, העצה הטובה כמה שמלן, דליטיב לו מתערבה היו. העצה הטובה שהמשנה נותנת לאותו מוכר, שתיתן לכהן מהצמר גם של הלבנות וגם מהשחופות, אבל זה לא אומר שאי אפשר להפריש מזה על זה. אז אם כן, רואים מפה שכן אפשר להפריש בראשית הגז ממין על שאינו מינו. למה לא לומדים באמת מתרומה? כמו שבתרומה אי אפשר להפריש ממין על שאינו מינו, ככה אולי בראשית הגז גם לא. הרי אנחנו לומדים גזרה שווה מראשית הגז לתרומה. עונה הגמרא, או אוקימנה למתניתין. הרי אמרנו שהמשנה שלנו במסכת חולין, זה הולך לפי דעת רבנן. לפי רבנן באמת לא עושים גזרה שווה בין ראשית הגז לבין תרומה. וזה לא כרבי אילאי באמת. לפי דעתו של רבי אילאי, באמת אי אפשר להפריש ממין על שאינו מינו גם בראשית הגז. שואלת הגמרא, אם מה תרומה בעינן ראשית ששיעריה ניכרין? תרומה, אדם לא יכול להפריש את כל התבואה לתת את זה תרומה. אין דבר כזה. צריך להפריש חלק מהתבואה ולתת לכהן בתור תרומה. אף ראשית הגז ששיעריה ניכרין. גם בראשית הגז אי אפשר לתת את כל הצמר לכהן, אולי נלמד את זה מתרומה. אומרת הגמרא, אדרבה, אין, באמת אפשר ללמוד את זה ככה. והתנן, משנה אומרת, האומר כל גורנית תרומה, או שהוא אומר את כל התבואה שלו הוא נותן בתור תרומה, וכל עיסתי חלה, את כל הבצק הוא עושה אותה בתור קדושת חלה, לא אמר כלום. מה פתאום, אין דבר כזה, צריך שיירי הניכרים. מדייק את הגמרא, הכל גזעי ראשית דבריו קיימין. מהמשנה נראה שכשאדם אומר כל הצמר שלי אני עושה אותו ראשית הגז, דבריו יהיו קיימים. ותניה אידך, לעומת זאת בברייתא כתוב לגבי ראשית הגז לא אמר כלום. אז יש פה מחלוקת בין התנא של המשנה שאומר שבראשית הגז כן אפשר להפריש, כן אפשר להגיד אני רוצה כל הצמר שיהיה ראשית הגז, לעומת זאת בברייתא כתוב שאי אפשר. אלא לאו שמה מינה, חילו נגיד שלומדים מכאן, מה שאנחנו אומרים שראשית הגז גם כן צריך שיהיו שיירי הניכרים ואי אפשר לתת את כל הצמר בתור ראשית הגז, זה לפי דעתו של רבי אילאי, שהוא לומד את זה מתרומה. מה שאנחנו אומרים שזה רק בתרומה ולא בראשית הגז, זה לפי דעת רבנן, שמה מינה באמת, שלפי דעת רבי אילאי, לומדים גם את הנקודה הזאת, שאי אפשר להפריש את כל הצמר בתור ראשית הגז, כמו שאי אפשר להפריש את כל התבואה בתור תרומה. אומרת הגמרא, הלכה למעשה במחלוקת בין רבי אילאי לבין רבנן, האם שייך ראשית הגז גם בחוץ לארץ. אמר רב נחמן בר יצחק העידנה, היום בזמן הזה נהוג אלמה כעני תלת סווי. היום אנחנו נוהגים כמו שלושה זקנים הלכה למעשה. הלכה ראשונה כרבי אילאי בראשית הגז. רבי אילאי בראשית הגז, ככה אנחנו פוסקים להלכה, דתניא רבי אילאי אומר, ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ, לא בחוץ לארץ. דבר נוסף שפוסקים כמו זקן שני וכרבי יהודה בן בטרה בדברי תורה, בעל קרי מותר בדברי תורה גם אם הוא לא טבל. דתניא רבי יהודה בן בטרה אומר אין דברי תורה מקבלין טומאה. דבר שלישי וכרבי ישיה בכלאיים. מה אומר רבי ישיה בכלאיים? דתניא רבי ישיה אומר, עכשיו לפני כן, כלאיים זה אומר שאסור לזרוע שתי סוגי זרעים ביחד. עכשיו התורה אוסרת לזרוע שתי סוגי זרעים, שתי סוגי תבואה, שתי סוגי ירקות. אבל אם אדם זרע חלילה, זה לא אוסר את מה שצומח. המקרה היחיד שהתורה אומרת שזה הופך להיות כמו שיוקדת אש, פן תוקד אש, פן תוקדש מלשון פן תוקד אש, שזה אסור בהנאה, זה רק כלי הכרם. דענו, כשערבו פה בתערובת ענבים. עכשיו, יש דעה אחת שסוברת, שגם אם ערבו זרע אחד עם ענבים, זה כבר נחשב כליים שזה אסור בהנאה. אבל לעומת אותך ביה שהיא אומר, לעולם אינו חייב, עד שיזרע שתי זרעים יחד שאסורים, ביחד עם כרם. למשל, חיטה וסעורה וחרצן, שזה גרעין של ענבים, במפולת יד. אבל אם הוא זרע רק חיטה, למשל, עם חרצן, הוא לא יהיה חייב. למדנו במשנה, חומר בזרוע לחיים וקיבה, יותר מראשית הגז. מה יש חומרה? שתי דברים. דבר ראשון, שזרוע לחיים וקיבה נותנים בכל סוגי הבקר, בהמה גסה, שברים, וגם בכל סוגי הצון, כבשים, עיזים. אבל ראשית הגז במה שייך? רק בכבשים. לעומת זאת, זהו, אז זה החומרה שיש בזרוע לחיים וקיבה. חומרה נוספת, שזרוע לחיים וקיבה שייך גם במועט וגם במרובה. גם במועט וגם במרובה. אדם יכול לשחוט בהמה אחת, הוא כבר חייב זרוע לחיים וקיבה. ראשית הגז, לא. כפי דעת בית הלל, צריך שיהיה חמש רחלות. שואלת הגמרא, בסדר, יש לך חומרה בזרוע לחיים וקיבה יותר מראשית הגז, וליתני חומר בראשית הגז, שמעל זרוע לחיים וקיבה מה? שנוהג בטריפות, מה שאין כן במתנות. אם יש בהמה שיש בה טריפה, בכל זאת חייבת בראשית הגז, אבל זרוע לחיים וקיבה, לא נותנים מזה, זה הרי אסור לכהן, זה אסור לכל אחד, טריפות. אמר רבינה, המני רבי שמעון היא. פה המשנה שלנו הולכת לפי דעתו של רבי שמעון. דתניא רבי שמעון פוטר את הטריפות מראשית הגז. באמת, רבי שמעון סובר שגם טריפות פטורים מראשית הגז. שגם מראשית הגז טריפות לא נותנים. אז אין פה חומרה בראשית הגז. מה הייתה עמד רבי שמעון שסובר שטריפה לא שייך בראשית הגז? יליף נתינה, כתוב לגבי ראשית הגז, וראשית גז צונחה תיתן לו. והוא לומד מנתינה שכתובה במתנות, ממתנות שם כתוב ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. אז יש גזרה שווה, נתינה. מה מתנות טריפה לא? אף ראשית הגז נע מטריפה לא. אז אם כן, לפי דעת רבי שמעון, גם בראשית הגז טריפה לא צריך לתת את הצמר שלה. שאלת הגמרא, והיא א' נתינה ממתנות, לילה אף נתינה מתרומה. אם אתה כבר לומד גזרה שווה, נתינה, למה אתה לומד את זה מזרוע לחיים וקיבה? תלמד את זה כבר מתרומה. מה תרומה בארץ אין, בחוץ על הארץ לא? אף ראשית הגז נמי, בארץ אין, בחוץ על הארץ לא? ואני אגיד, כמו שאמר רבי הילה, שראשית הגז לא נוהג בחוץ על הארץ, כמו תרומה שלא נוהג בחוץ לארץ. למה המשנה שלנו אומרת, והוקמנו את המשנה שלנו הרי כמו רבי שמעון. אז אם כן, למה המשנה הכתוב, ראשית הגז נוהג בארץ וגם בחוץ על הארץ? למה באמת לא לומדים גזרה שווה מתרומה? כמו שלמדנו, גזרה שווה ממתנות. עונה הגמרא, אתה צודק. אלא, היינו תם על רבי שמעון דאליף, צון ממעשר. כתוב לגבי ראשית הגז וראשית גז צונחה. וכתוב לגבי מעשר בהמה וכל מעשר בקר וצון. כתוב לשון צון. מה מעשר? שאדם יש לו, נולדו לו ולדות חדשים השנה הזאת, והוא צריך לתת אחד מתוך עשר קורבן מעשר בהמה, מכניס אותו מתוך עדר, מעביר אחד, מגיע לעשירי, עם מקל צבוע בצבע אדום מסמן אותו, זה מעשר בהמה. שם כתוב גם כן לשון צון. מה מעשר טריפה? לא, אף ראשית הגז טריפה? לא. כמו שבהמת טריפה פטורה ממעשר בהמה, ככה גם כן פטורה מראשית הגז. שואלת הגמרא, ואתה ממינלן, מאיפה יודעים באמת שטריפה פטורה ממעשר בהמה? תכתיב, הפסוק אומר, כל אשר יעבור תחת השבט, כל הבהמות שמסוגלים לעבור תחת המקל שיש בו צבע שאיתו יסמנו את העשירי, כל אחד שיכול לעבור ללכת ברגליו, פרט לטריפה שאינה עוברת. יש טריפה שלא יכולה לעבור, לא יכולה ללכת. אומר רש"י שמהטריפה הזאת לומדים לשאר הטריפות. כל הטריפות פטורים ממעשר בהמה. שואלת הגמרא, ולאף צון צון מבכור, אולי נלמד מראשית הגז, גזירה שווה צון צון מבכור. גם בבכור כתוב, כל הבכור אשר יוולד מבקרך ומצונך. אז צון כתוב גם לגבי בכור. מה בכור? אפילו טריפה יש בו קדושת בכור. אף ראשית הגז, אפילו טריפה יהיו חייבים בראשית הגז. מתרצת הגמרא, מסתברא ממעשר אבל אלי מילף. יותר מסתבר ללמוד ראשית הגז ממעשר בהמה ולא מבכור. למה? שכן המחנה המשותף בין ראשית הגז לבין מעשר בהמה זה בשבעה דברים. דבר ראשון, זכרים. בכור נוהג רק בזכרים, אבל הם ראשית הגז ומעשר בהמה שייך גם בנקבות. בכור שייך גם בתמאים, הרי יש בחמור גם כן פטר חמור. לעומת זאת ראשית הגז ומעשר בהמה שייך רק בתאורים. עכשיו, ראשית הגז וגם מעשר בהמה שייך רק במרובים. ראשית הגז צריך לפי בית הלל דווקא חמישה כבשים. לא, ואותו דבר גם לגבי מעשר בהמה, צריך שיהיו עשרה, צריך שיהיה עשר בהמות. אבל פחות מזה אין מעשר בהמה. בכור אפשר גם אחד, לא צריך יותר. בכור הוא קדוש מרחם, ראשית הגז, מעשר בהמה לא. בכור שייך גם באדם, אדם שנולד ראשון הוא גם כן קדוש בקדושת בכור, אבל ראשית הגז, מעשר בהמה לא. ראשית הגז, מעשר בהמה זה בפשוט, זה לא בבכור דווקא, גם בפשוט, לעומת זאת בכור שייך רק בראשון. בכור נאמר לפני הדיבור, לפני עשרת הדיברות כבר נאמר הפרשה של בכור, קדושת בכור. ראשית הגז, מעשר בהמה, נאמר רק אחרי קבלת התורה. שואלת הגמרא, אדרבה, מבכור אבל אלי מילף, יש הרבה יותר מחנה משותף בין ראשית הגז לבין בכור לעומת מעשר בהמה. דבר ראשון שכן, בין גז ובין בכור, בין ראשית הגז ובין בכור, שייכים גם ביתום. בהמה, שכשהיא ילדה את הוולד שלה, היא מתה. אז היתום הזה פטור מעשר בהמה, אבל הוא חייב בראשית הגז ויש בו קדושת בכורה. אותו דבר שלקחו, מעשר לא שייך בבהמה שבן אדם לקח קנה, אבל לעומת זאת יש שייך מעשר בהמה וקדושת בכור. בשותפות אין מעשר בהמה, אבל יש ראשית הגז ובכור. נתנו לו מתנה, הוא לא צריך להפריש מעשר בהמה, אבל קדושת בכור וראשית הגז יש. מעשר רק היה בפני הבית, בפני, רק בזמן שבית המקדש קיים, שייך מעשר בהמה. לעומת זאת קדושת בכור, ראשית הגז, שייך גם בזמן הזה, גם בזמן שאין בית המקדש. אותו דבר, בכור נותנים, בכור וראשית הגז נותנים לכהן. לעומת זאת מעשר בהמה, הבעלים יכול לאכול את זה בירושלים. דבר נוסף, בקדושה. מעשר בהמה צריך להקדיש, את העשירי בן אדם מקדיש קודש להשם, אבל בכור קדוש מרחם, ראשית הגז לא מתקדש בכלל. ומכירה, אי אפשר למכור מעשר בהמה, בכור לעומת זאת, וגיזה אפשר כן למכור. כהן יכול למכור בכור, וראשית הגז גם כן הכהן יכול למכור, אבל לעומת זאת, מעשר, אי אפשר למכור מעשר בהמה. ובנוסף לזה, הנח נפישין, יש יותר דברים שבכור דומה לראשית הגז, שמונה דברים, מאשר דברים שדומה מעשר בהמה לראשית הגז, שזה רק שבעה דברים. ענה הגמרא, בכל זאת, פשוט מפשוט עדיף לי. אנחנו מעדיפים פשוט, דהיינו אחד שהוא לא בכור, ללמוד פשוט מפשוט, זה הרבה יותר דומה, מאשר בכור, שנדמה ראשית הגז לבכור, כי ראשית הגז זה לאו דווקא בבכור, זה בפשוט. עדיף, הדמיון של פשוט הוא הרבה יותר מאשר כמות גדולה של דברים. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה שמונה דברים שדומה בכור למעשר, אבל זה שדומה בכור לראשית הגז, אבל זה שגם ראשית הגז וגם מעשר במה זה לאו דווקא בבכור, זה דמיון הרבה יותר חזק והוא שקול יותר מאשר דבר אחד מול דבר אחר. עד כאן השיעור על דף קוף למדבב.